טוב, אנחנו מתחילים. ויקח קורח, פרשת קורח. ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי, ואת אדם ואבירם בני אליעב, ואהרן ופלג בני ראובן. אז קודם כל העניין של קורח, כתוב כאן קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי. למה אנחנו צריכים את כל השולשלת הזאת בשביל להזכיר לנו? תגיד, ויקח קורח בן יצהר, מספיק. אתה אומר, דתן ואבירם בני אליעב. ואהרן בן פלג. מה אצל קורח אתה מכניס שרשרת שלמה? ואם כבר הכנסת שרשרת שלמה, למה לא שמת כבר את יעקב גם? אז אומר יעקב, ביקש שלא יהיה ברשימה הזאת. וזו סוגיה מאוד מעניינת, אור החיים הקדוש עומד על הנקודה הזאת, שבאים מסבירים לנו שכל השמות כאן, עשה קורחה, עשה זה, מפרשים את כל השמות לרע. ונשאלת השאלה, עם כל הכבוד, לרגע הזה גם בדברי הם גם יעקב, שעקב עוצמו לגיהנום. איך יעקב אבינו, לוי, מה, כל מיני דברים לא יפים. אומר אור החיים הקדוש, וזה לימוד עצום, יש הרבה אנשים שחושבים שהשם יש לו השפעה, מה שנקרא, מוחלטת על האדם, עד כדי כך שאם בחרו בשם לא טוב, הבן אדם עבוד, ואז משנים לו שם. אז האמת היא שזה לא כל כך מדויק. השם יש לו השפעה על האדם, אבל האדם יכול להשתמש בשם לטובה. זאת אומרת, בכל אין רע בלי טוב, ואין טוב בלי רע. וזה כאן הלימוד הגדול. השמות כאן, גם של קורח וגם של כולם, הרי קורח שנולד היה צדיק, עד הרגע הזו היה צדיק גדול, היה מנושא אהרון, היה בעל רוח הקודש, היה עם מיליון דברים. זאת אומרת, אי אפשר לבוא ולהגיד על קורח שהוא היה רשע בתחילת דרכו. אז אם השם שלו רשע, אז מה אתה רוצה? מה אני מאשים אותו? אם השם משפיע על האדם, והאדם אין לו השפעה על השם, ממילא, אם נתנו לו שם לא טוב, אז מה? קבעתי את גורלו, נגמר הסיפור. אז אומרת לנו התורה, מה פתאום? אדרבה, כאן השמות לכתחילה היו טובים. מתי הם נהפכו לרעים? ברגע שקורח עשה את מה שהוא עשה. במעשה, השם נהפך לרעה. עכשיו, מה הרעיון כאן שיעקב לא מוזכר כאן? מכיוון שאומר אור החיים הקדוש, ברגע שאתה פוגם, אתה פוגם לא רק בך. הפגימה זה כמו ערס של נחש. זה עולה ועולה 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 עד ההתחלה. בעצם שרפת את כל הקשרים, מה שנקרא. זאת אומרת, ברגע שבן אדם זה כמו מגדל קלפים, הורדת הקלף, אתם מכירים את הקלפים האלה שמפעילים אחד את השני? זה אותו דבר. ברגע שהפלת את הקלף הראשון, כל הקלפים נופלים. תודה. כל הקלפים נופלים, כך גם כאן. עכשיו, אם היו כל הקלפים נופלים, היה ממילא, הקורח היה עבוד לגמרי, גם הוא וגם צאצאיו וכל מה ש... כי הרי הבנים שלו עשו תשובה. אבל אם הכל היה מתמוטט, היה הרוס לגמרי. לכן יעקב לא נזכר, כי יעקב הוא הציל את כל המערכת. כי דרך יעקב, שנשמר שמו הטוב, בעצם יכלו בני קורח להינצל. אבל הלימוד הוא כאן, הנפלא והמופלא, זה שגם אם השם שלך הוא עם קולטציה שלילית, אתה יכול להפוך את זה לחיובי. וגם אם השם שלך הוא חיובי, לא עלינו, אתה יכול להפוך אותו לשלילי. במילים אחרות, המעשים של האדם הם שבעצם הופכים את השם לטוב או לרע. כמובן, שתמיד כדאי שהסתר תהיה טוב ולתת שם טוב. כי לשם יש השפעה. אבל השם שיש לו השפעה זה עדיין לא אומר שאי אפשר לנצל מההשפעה. לכן נקודה חשובה לדעת על התחלה שאנחנו אומרים, ולכן מתחילה הפרשה, ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי, לבוא ולהגיד לך את ההשפעה של השמות על האדם, אבל מצד שני, את השפעת האדם על השמות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. עכשיו בוא נבין, מי זה הקורח הזה? מה אומרת הגמרא, מה ראה קורח לזאת שטות? קורח שפיקח היה, מה ראה לשטות זו? קורח היה מנושא הארון. קורח היה בעל רוח הקודש. קורח היה עשיר, אומרים עשיר כקורח. במילים אחרות, הבן אדם הזה היה לו?
הכל.
אז שואלת הגמרא. מה זה ייחוס? הכל היה לו. אז הגמרא שואלת. קורח שפיקח היה, מה ראה לשטות זו? אלא אומרים ראה ברוח הקודש שיוצא מבני בניו שמואל הנביא, וכתוב משה ואהרון בכהניו ושמואל בקורא שמו. זאת אומרת, שמואל הנביא, משווים אותו למי? למשה ואהרון. אם משווים אותו למשה ואהרון, אז בוודאי שהכבוד מתחיל ממני, ואני בוודאי יחיה. למה? כי שמואל הנביא יוצא ממני ועדיין לא נולד, אז צריך לבלד ממני. רק מה הוא לא ראה בחשבון שלו? שמי שינצל זה לא הוא, אלא הבנים שלו. מזה זה התחיל. מזה זה התחיל. וזה מתחבר למה שאומרת לנו הגמרא. הקינה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. וחשוב להבין מה זה מוציאים את האדם מן העולם. מכיוון שאנחנו מסתכלים מסביב, אנחנו רואים הרבה אנשים קנאים ותאוותנים ורוטפי כבוד, שחיים על הכיף כיף, נהנים מהחיים. אז מה זה מוציאים את האדם מן העולם? אנחנו מכירים כאלה הרבה. אלא זה בדיוק הנקודה.
לא, מהעולם כאילו...
נו.
לא פיזי.
אלא? מה זה מוציאים את האדם מן העולם?
אין לו מה לעשות.
עולם הבא.
הוא אמר.
אבל כתוב מוציאים אותו מן העולם. לא כתוב עולם הבא.
מן
העולם הזה. אבל אני רואה אותו מול העיניים. אז איך הוציאו אותו?
נפשית.
מה זאת אומרת? סיפרתי לכם פעם את הסיפור. מספר לכם את זה עוד פעם. בארצות הברית עשו מחקר. רצו לגלות מהי הדרך להיות מיליונר. איך עושים את זה? הלכו בחרו מכל ארצות הברית 250 אנשי עסקים הכי מוצלחים שיש, מיליונרים גדולים, והצמידו לכל אחד מהם, בהסכמתם כמובן, איזה כמה חבר'ה מהאוניברסיטה, כדי לעקוב אחריהם ולראות מה הם עושים, כדי לגלות מהי הדרך להיות מיליונר. נכון? מעניין, כל אחד רוצה להיות מיליונר. ואכן, הם לקחו את ה-250 איש ועקבו אחריהם במשך כמה חודשים. ומה שהם גילו זה, אחד המכנים המשותפים לכולם, שמוביל לאושר כביכול, זה שרוב היום הם היו עסוקים בתחרות עם המתחרים. איך אומרים, איך לסדר את המתחרה? איך אני אצליח על חשבון מי שאני אדרוך על המתחרה? זאת אומרת, זה היה העיסוק שלהם. עד שהגיעו לאחד, שהמתחרים לא עניינו אותו, הוא לא רב עם אף אחד, כולם אהבו אותו, והוא היה גם אחד המצליחים הכי גדולים שם. הם לא הבינו. מה יוצא דופן? מה הסוד שלו? שלחו משלחת מיוחדת אליו כדי לשאול אותו. מה הסוד שלך? אומר, תגיד לה, אנחנו רוצים להבין. כל המתחרים שלך שהיינו, כל האנשי העסקים, כולם עסוקים בלהתחרות בשני. אתה? לא מעניין אותך בכלל. אז מה סוד ההצלחה שלך? ומה תספר לנו? אומר להם, לפני מספר שנים, קודם כל תבינו, אומר להם, כשאני גדלתי, אבא שלי אמר לי שאתה בעסקים תשים לך מטרה ותלך אליה ואל תעשה חשבון לאף אחד. תדרוך על כולם בדרך. זה העסקים, זה עולם העסקים. וככה התחלתי דרכי. יום אחד הוא היה... הלכנו לראות איפה אפשר לפתוח עסקים חדשים בתחום שלנו בעולם, וכל שנה היינו נוסעים למקום אחר. בשנה אחת הגענו לארץ ישראל, ועשינו שם סיבוב לראות אתרים שמתאימים להקים. וביום האחרון המדריך אומר לנו, היום אני הולך לקחת אתכם למקום מדהים, מאוד מעניין. כולם היו חושבים לקחת אתם לאיזה מקום ארכיאולוגי או זה, ארץ ישראל יתועה בהיסטוריה שלה. הוא לוקח אתם לאיזה שכונה ירושלמי צפופה, מראה להם איזה בניין גדול. הם רואים שם חבר'ה צעירים נכנסים, יוצאים, נכנסים, יוצאים, ככה, בלי, כמו כברת דבורים כזו. אומר להם, אני רוצה לשאול אתכם שאלה, לפני שאנחנו יודעים האוטובוס. אני רוצה להגיד, שתגידו לי, כמה שטח אתם חושבים צריך למוסד שיש בו 6,000 תלמידים? כמה צוות צריכים? כמה הנהלה צריכים? ובכלל, כל השטח. הם התחילו לעשות חשבון, אנשי עסקים יודעים, יש להם רשתות, דברים גדולים. לעשות חשבון, ככה זה, אמורים 150,000 מטר, כולל פנימיות, חדרי אוכל, אולמות, לימוד וכיתות ומשרדים. וכמה צוות הם חושבים? בערך 400 איש פלוס מינוס. בהנהלה, כאילו הבחירה, איזה 20 איש. אומר להם, טוב, תכירו, זאת ישיבת מיר, יש כאן 6,000 תלמידים בשטח של 3,000 מטר. הם אמרו 150,000 מטר. שתבינו את ההבדל, אין פרופורציה בכלל. אתם יודעים כמה צוות יש כאן? לא 400, 20 אנשי צוות. אתם יודעים מי מנהל את כל המקום הזה? לא 20 מנהלים, מנהל אחד. שהוא אחראי גם כספית וגם רוחנית. מה החומר שנלמד? הוא זה שמקבל את התלמידים, והוא קובע גם מה ילמדו, והוא גם מלמד תוך כדי גם. הייתם רוצים להכיר את הבן אדם הזה? מה זאת אומרת? כזה גאון מוצלח וזה, בטח שרוצים להכיר, מה זה? אז הם הולכים בישיבה שם והם רואים, זה כל מקום לומדים. רוב התלמידים אפילו לא שמו לכיוון שלהם. אתם יודעים מה קורה במקום רגיל שבא איזה משלחת מבחוץ, תכף כולם מפסיקים עם העיסוקים שלהם, מסתכלים, מתרועים, מי זה, מה זה, שם לא עניין אף אחד. אומר, טוב, תארו לעצמכם את המשרדים שמי שמנהל מוסד של 6,000 תלמידים. כמה פקידות יש לו וזה. מביא אתם תורים, הגענו לחדר. רואים איזה חדר צנוע כזה. יושב שם איזה אחד זקן עם זקן. הוא נראה מה זה חולה, חבל הזה רב. לא רוצה לטעול בשם. רב נתן צבי פינקל זצ"ל. הוא היה בן אדם מאוד חולני. אומרים, זה, אתם רואים, מנהל את כל המוסד הזה. על פי וישה כל דבר. הוא מחליט על החומר הלימודי. הוא דואג לכספים לישיבה. הוא דואג לכל דבר שקורה כאן. הם מסתכלים, לא מאמינים. אתם יכולים להיכנס. הוא דובר אנגלית, כי הוא גדל בארצות הברית. הוא אמנם מדבר קצת חלש, אבל אל תיבהלו מאיך שהוא נראה. זה אין שום בעיה. הוא באמת מאוד חולני היה. האם יחסים מתיישבים בשתי הצדים של השולחן? והוא קם, הוא אומר, לא יכול להתאפק. הוא אומר, כבוד הרב, אני יכול לשאול אותך שאלה. תגלה לי מה הסוד שלך. אני לא מבין. איך? זה לא הגיוני, זה לא... איך? איך אתה מנהל את המקום הזה? מה הסוד שלך? אומר, אני רושב את זה, הוא חייך להם, הרב פינקל, זצ"ל, זכר צדיק לברכה, צדיק גדול, מחייך אליהם ואומר להם, אתם יודעים מה ההבדל בין בן אדם לבהמה? בהמה יש לה מטרה, היא הולכת למטרה ולא משנה על מה היא דורכת בדרך. אדם יש לו רצון משלו, הוא יכול לוותר, הוא יכול אפילו ליהנות פחות כדי שהחבר שלו ייהנה. בן אדם נותן לשני. כאן בישיבה לומדים בני אדם. הוא שמע את זה, נכנס לו כמו חץ בלב. אמר לה, אותה אחת שבא לשאול, מאותו רגע, אני הפסקתי להיות בהמה. אני לא שם מטרה ודורך על מי שיש בדרך. הפסקתי, לא דורך על אף אחד, לא מתחרה עם אף אחד. להפך, אני עוזר למי שאני יכול לעזור. ואם אתם חושבים לרגע שהעסקים שלי נפגעו מזה, אני רק הצלחתי. מדובר, אחר כך התברר לכל הפרטים האחרים, התחלה עשיתי שמדובר בגוי, אז מדובר קודם כל בסטארבק קפה, הרשת הכי גדולה של בתי קפה בעולם. דרך אגב, המקום היחידי שלא הצליחה זה ישראל. אבל בכל העולם כולו, למשל בסין שהייתי עכשיו, כל רחוב יש סטארבק. כל רחוב. יש להם, הוא מגלגל מיליונים, מיליארדים. הוא קוראים לו, אם אני לא טועה, אני היום בדקתי את השם שלו, כי אני לא רוצה, אני בשמות קצת חלש. הווארד שולץ, יהודי, שדרך אגב, שבוע שעבר, אני שמעתי במקרה, בחדשות, שמעתי שהוא פורש מההנהלה של סטארבק קפה, והוא נותן את זה למישהו אחר, שגמר לפי השם, גם זה שם של יהודי. הוא כנראה רוצה להיכנס לפוליטיקה בארצות הברית. אבל הדבר היפה, זה שהבן אדם הזה מלמד אותנו מה זה להיות בן אדם, ועוד לימוד עצום שלא מפסידים מזה. מרוויחים מזה מכל הסיבות. אומר, גם מרגישים טוב שאנחנו מתנהגים כמו בני אדם, וגם לא מפסידים כספית. זה הרשת הכי גדולה של בתי קפה בעולם. אין רשת יותר גדולה ממנה. זאת אומרת, כאשר אנחנו מדברים על קורח ועדתו, כאשר אנחנו מדברים על הבסיס והיסוד של המחלוקת, זה בעצם הלימוד העצום. להיות בן אדם, לא כמו בהמה, אני רוצה את התפקיד שלו ואני לא אכפת לי מה אני אקרה בדרך. זה בהמה. וכשאומרת לנו המשנה, התאווה, הגאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם, אז מה זה אומר? את מי יוצאים מהעולם? את האדם. מי נשאר כאן בעולם? הבהמה. אז אתה צדקת מה שאמרת, רק צריך להבין לה. האדם יצא מן העולם, נכון, אנחנו רואים אותו, הוא נהנה מהחיים, הוא דורך על אחרים, ונראה לנו שכאילו הוא מצליחן. מה זה מצליחן? הוא בהמה, הוא לא בן אדם. הבן אדם כבר לא נמצא שם. 250 איש עומדים, כולם מגדולי ישראל, חבר'ה, תבינו מי הם, ויקומו לפני משה ואנשים מבני ישראל, 50 ו-200 נשיאי ידע, קריאי מועד, אנשי שם. הגדולים שבאה.
תגידו, מה אתם מטומטמים? אתם פסיכים? מה אתם עומדים שם? ואיזה מבחן עושים להם? והוא אומר להם, ויקהלו על משה ואהרון, אמרו אליהם, רב לכם, כי כל העדה כולם קדושים בתוכם השם, עדות תנסה לקהל, מי אתם? למה אתם מתנסים? כולם קדושים, כולנו היינו במעמד הר סיני, כולנו קיבלנו אותו, כולנו ראינו את הקדוש ברוך הוא, כולנו שמענו אותו. משה רואה את זה ויפול על פניו. זאת אומרת, יש כאן איזשהו רגע שבו משה כמעט נשבע. כי הם כרגע מעררים בעצם על כל העיקרון של התורה. כל העדה כולם קדושים. בא עם הסיפור, תלית שכולה תכלת, בשביל מה צריך ציצית תכלת, בית שם על ספירי קודש, מה צריך מזוזה. זאת אומרת, הם כאילו מעררים על כל הרעיון. כולם קדושים, כולם. וידבר אל קורח וכל עדותו, אמור בוקר ויודע השם את אשר לו, ואת הקדוש ויקריב אליו, אשר יחר בו יקריב אליו. אומר להם בוקר. ויודע השם את אשר לו, תדעו לכם, הוא כבר יודע. זה אהרון, זה לא יעזור לכם. אל תעמדו כאן מחר. כי הטסט שאני הולך לעשות, קחו לכם מחתות קורח וכל עדותו, ותנו בהם אש ושימו עליהם כתורת לפני השם אחר, והיה איש אשר יבחר השם, הוא הקדוש, הוא כבר קדוש. מי זה? אהרון. רב לכם בני לוי. זאת אומרת, הוא מזהיר אותם, אומר להם, חבר'ה, אל תראו לכאן לך. תחשבו בלילה, מה אתם עושים כאן? הוא נותן להם את הטסט של הקטורת. מה קורה לקטורת שמשתמשים בה בצורה לא מכונה? הבנים של אהרון מתו. בהקריבה מס זרה, קטורת. מתו, נשרפו. זאת אומרת, ה-250 אש האלה, כמה מהם ישרדו? אולי אחד, כי רק אחד יכול לקבל את התפקיד. עכשיו בואו נראה מי זה קורח. קורח אמרנו, מה ראה לשטות זה? ראה ברוח הקודש ששמואל עומד. זאת אומרת שמה הוא יודע? מחר הולך להיות מבחן עם כתורת. מי הולך לחיות? לפי דעתו של קורח. מי ימות? זאת אומרת, איזה רשעות. תגיד, אתה נורמלי? לפני רגע היית צדיק. ועכשיו התאווה והגבה בקורות הוציאו אותך מן העולם. עשו ממך בהמה גסה. בהמה טורפת, חיה טורפת נהיה אתה. אתה משכנע 250 איש להתאבד?
בשבילך.
בשבילך, בטח בשביל. נו, אלא בשביל מי? ואתה יודע מראש שזה אתה, והם בטוח ימותו. איך אתה עושה דבר כזה? אתם מבינים עד לאן אפשר להגיע? זה היום ונורא. מה זה בן אדם? זה בדיוק, אני צריך להבין מה זה בן אדם. וכאן יש לנו ההתגלמות של הבהמיות. ההידרדרות שיכול לקרוא לכל בן אדם, גם אם הוא קורח. שהיה מנושאי אהרון העדות, שהיה בעל רוח הקודש, שהיה עשיר גדול. היה לו הכל. ותראו לאן הוא יידרדר בשביל הכבוד. תראו לאן הוא יידרדר. הוא גורם לאחרים למות. עכשיו אנחנו שואלים את עצמנו, אבל ה-250 אש האלה גם לא טמבלים. מה אתם עושים שם? וגם הזהירו אתכם. אמרו לכם כתורת. אבל זה סיפור אותו דבר בית מקדש שני. 350 כהנים גדולים. הראשון והשני נדמה היו 70 שנה. זאת אומרת, אם עושים חשבון 400 וכמה שנים שהיה בית 410, 420, אני כבר לא זוכר. אז כמה כהנים כל שנה תעשו חשבון? מת כהן. זאת אומרת שהם לא היו מתאימים, אומרת הגמרא באמת, שהם קנו את הכהונה. זאת אומרת, זה לא שהם היו מתאימים לתפקיד בגלל שהם היו צדיקים, היה להם כסף. מזכיר לכם מישהו? קורח. קנו את הכהונה. עכשיו מה קורה? כהן ראשון, מת, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שביעי, שמיני. לי זה לא יקרה. תגידו, מה עובר לבן אדם הכהן מספר 300 בראש? אתה יודע שאלה מכפניך קנו את הכהונה, ומה קרה להם ביום כיפור? נכנסו ולא יצאו. נכנסו על 2, יצאו על 4. מה זה? מה עובר לכם בראש?
נכנסו
מעומק, יצאו. כן, זה מוזר. ככה גררו אותם החוצה. מה עובר לכם בראש? אתה מספר 300. 299 כהנים גדולים לפניך. מתו. אבל מה אמרנו? הגאווה התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. חבר'ה, תחשבו בקטנה, הרי זה לימוד בשבילנו. כמה פעמים אנחנו עושים שטויות בגלל הכבוד. כי הכבוד, אומרים איזה מסילת ישרים, חובת הלבבות, הכבוד זה הדבר הכי, הכי, הכי גבוה שיכול להיות. אומר מסילת ישרים, הנה ירובעם בן נבט לא נטרד מהעולם הבא, אלא בעבור הכבוד. והוא מה שאמרו ז"ל בסנהדרין קב, תפסו הקדוש ברוך הוא בגדו, אמר לו, חזור בך ואני ואתה לבן ולבן ישי נטייל בגן עדן. אמר לו, מי בראש? ירובעם בן נבט, דרך אגב, לא יכנס כאן לכל הסיפור. ירובעם בן נבט, אומרים, הוא היה עם אחיה השילוני, ולבש שלמה חדשה, אומרים שהתורה שלו הייתה מושלמת. אומרים, בשדה, מסבירה הגמרא בשדה, כל תלמידי החכמים כמו עשבים לפני ידו. או שחידשו חידושים עצומים. מי? ירובעם בן נבט. איך הוא יתרדר להיות עובד אלילים?
איך?
איך? מלכות יהודה נשארה רק היא לבני שלמה. מני שלמה נקרא המלכות, 10 חלקים, 10 שבטים ניתנו למי? ירובעם בן נבט. הוא נבחר, על ידי הקדוש ברוך הוא, הנביא בא ואומר לו. אבל מה יש בעיה? כשעולים לרגל לבית המקדש, מה קורה? בעזרה שמה כולם עומדים, חוץ מבן אדם אחד שיושב. המלך. איזה מלך? בית דוד. רק מלך יהודה יכול לשבת. זאת אומרת, שירובעם בן נבט שמולך על 10 שבטים צריך לעמוד כמו כולם. והמלך בן דוד יושב. הוא לא יכול לסבול את זה. אז הוא עשה את כל השיטות שלא יעלו לבית המקדש. בנה במות, בנה בלגנים, הכל. למה? כדי שלא יעמוד במצב שהוא עומד והמלך של בן דוד יושב. הקינה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. זה היום ונורא לחשוב. שהתורה מעידה עליו, הגמרא בישעיה, גאון, צדיק. בבקשה. עכשיו, מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? אומר, חזור בך. תעשה תשובה. הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו. אומר, תעשה תשובה, ואני, ואתה ובן ישי, מטיילים ביחד בגן עדן. חבר'ה, מישהו, הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו, אומר לו דבר כזה, מה, אנחנו עושים תשובה על המקום, רצים? מה אומר ירובעם בן נבט? מי בראש? תגיד, אתה דפוק? הקדוש ברוך הוא מתגלה לך, אתה אומר מי בראש? אתה דפוק בראש! מי בראש? אתה בראש דפוק. עכשיו תשימו לב מה הוא אומר. תשימו מה אומר הקדוש ברוך הוא? אני, אתה ובן ישי. אז מי בראש? אבל לא כל כך מסונבר על ידי הקינה, התאווה והכבוד. שהוא שואל לי בראש. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה שואל לי בראש? אז בן דוד בר, בן ישי בראש. אמר, אם בן ישי בראש, לא מתאים לי. מי יכול להעיס להגיד הקדוש ברוך הוא דבר כזה? אחד, איך אמרנו? הגאוות הבאות מוציאים את האדם, הוא כבר לא היה שם, הוא כבר לא בן אדם, הוא כמו שהיד, הוא כבר לא יודע, הוא לא שולט כמו בהמה. מי גרם לקורח שיאבד הוא וכל הדתו עמו, אלא מפני הכבוד, כותב המסילת ישרים. ומקרא מלא הוא, ביקשתם גם כהונה. וחזל יגידו לנו כי כל זה נמשך מפני שראה אל יצפן בלזל נשיא, והיה רוצה להיות הוא נשיא במקומו, הוא שגרם לפי דעת חזל. כמה רגלים מביא כאן, שלא יהיו נשיאים בארץ ישראל, הם דוחים במקומם. ועל מה התחיל שאול לירוב אל דוד? שאול, גם, מה זה נבחר על ידי הקדוש ברוך הוא להיות מלך על ישראל? צדיק עצום! אבל מה? הוא שמע שרים. ותענן אנשים משחקו, ותאמר לה, עיקה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו. וואו, הוא שמע את זה, התחילה הקינה. ותראו לנו יתרדר. יש כאן עוד דברים. פשוט, שקוראים את זה, צריך להבין כמה צריך להתרחק מהמחלוקת. כמה צריך להתרחק ולהיזהר בקנאה, התאווה והכבוד. כי זה מוציא את האדם מן העולם.
כל
לא, הפוך, הפוך. הפוך, הפוך. אבל דוד אמרו שעיקר הרבה יותר.
לא, אבל אלה שאמרו, התאמנו לדוד, שאול היה צריך רק אלפים, ודוד היה צריך לעשות את הרגבות בשביל לצאת למלחמה. אז הוא תראה את זה הפוך שלנו,
איך שלא מפרש את זה? הקינה, התאווה והכבוד מוצאים את האדם. שאול לא היה איזה מישהו מהרחוב. חשוב להבין את זה. הדמויות שאנחנו מדברים כאן זה דמויות הכי גבוהות שיש. אין יותר גבוה מזה. שאול, על מי בחר את שאול להיות מלך? מי? אני? הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו. זאת אומרת, הוא מתאים או לא מתאים? אחלה מתאים. מי נתן לקורח את התפקיד? הקדוש ברוך הוא. ירובעם בן נבט, מי נתן לו לשלוט על ישראל? הקדוש ברוך הוא. עכשיו, מעידים עליו בגמרא ואומרים, הוא והנביא יושבים ולומדים תורה, וכל התלמידי חכמים לידם כלום. סלמה חדשה אומרים, חידשו חידושים שעין לא ראתה. פירוש אחר, סלמה חדשה איש מושלמת. התורה שלו מושלמת. ותראו לאן יידרדר. ותראו את כוח. הוא ביודעין שולח 250 איש למוות. ואותם 250 איש, שגם הם מגדולי ישראל, גם מסונברים. זה כמו שאמר פעם אחד הרבנים, אמר, זה כמו שהידים. עמדו שם עם חגורות נפץ, ברגע שהגיע האות, משכו בחגורת נפץ, פופ, פוצצו. תגידו, מה אתם? זה לא נורמלי. זה לימוד גדול. אנחנו לא צריכים להבין לאן זה יכול להגיע, כי הלימוד בשבילנו, כמה צריך להיזהר. זה כמו שהיינו ילדים, היום חבר'ה צעירים, היום לוקחים אותנו למחנה, שמים, מגיעים למחנה ואז עושים שתי קבוצות, ואז באמצע יש שם הרימה של בדים, כאילו רועלים ומוטות ודברים, וצריכים להקים מעל שלם. עכשיו, יש קבוצה אחת, מה היא עושה? הולכת, וכל אחד מתחיל להקים אוהל. ואז קולטים מהר מאוד שלבד זה קשה. איך אתה צריך להחזיק את המוט פה ואת המוט השני פה ולמתוח את הבד ולקשור ולדפוק והכל. אי אפשר לבד. אז מה אומרים? קבוצה אחת אמרה, בוא נעזור אחד לשני, תעזור רגע את האוהל שלך. בוא נעזור, תעזור לחבר אחד לבנות, ואז החבר שלך יעזור לך. תוך שעתיים עמד כל המעל. השניים עדיין נאבקו אחד עם השני, כי הם רוצים, כל אחד רצה להקים לה את האוהל שלו. שלו. אז מה בסוף עשו? לא הקימו שום אוהל. אבל אלה שעזרו אחד לשני, הקימו אותו מעל. אם אנחנו רוצים להיות עם אחד, אנחנו צריכים לעזור אחד לשני. לא לקנות אחד בשני, לא לרצות. ומה שאמר קורח, כל העדה כולם קדושים? כן, כולם קדושים. מתי כולם קדושים? שכל אחד עושה את התפקיד שלו. שכל אחד עושה את התפקיד שלו, אנחנו קדושים. אבל שכל אחד פוזל לתפקיד של השני, זה כבר לא קדושה. להפך. עכשיו אומרת, אומרים המשנה, מה זה מחלוקת שלא לשם שמיים? מחלוקת קורח ועדתו. וזה קצת מוזר. למה? כי הרי על מה הוא חולק כאן? הוא רוצה יין, וויסקי, הוא רוצה בחורות, מה הוא רוצה קורח? רוצה כסף, מה הוא רוצה? איזה תפקיד? של קדושה, הוא רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. אז איך אפשר לקרוא לזה מחלוקת שלא לשם שמיים? זה דוגמה של מחלוקת שלא לשם שמיים? אז זה מחלוקת כן לשם שמיים. מה? הקידה
שלו הייתה נגד משה.
כן, אבל עוד פעם אומרים, איזה מחלוקת שלא לשם שמיים? מחלוקת קורח ועדתו. אפשר היה לבחור אולי מחלוקת אחרת. למה דווקא מחלוקת הזאת נחשבת למחלוקת שלא לשם שמיים, כאשר כל הבסיס והיסוד של המחלוקת הוא לשם שמיים? כי היה כאן צביעות גדולה, זה הכל, לא היית כאן שום קדושה. מה זה קדושה? חבר'ה, אל תתבלבלו, קדושה זה לא להתקרב לקדוש ברוך הוא כי אני רוצה להיות גדול. זוהי לא קדושה. זה אגו טריפ, מה שנקרא. זה אני רוצה להיות גדול. זה מי שאומרים, לפעמים יש אנשים שהם לומדים תורה ורבנים והכל, בשביל שיגיד, וואו, תראו איזה בן אדם גדול. זה צדיק? זה לא צדיק. זה לימוד עצום. לכן באה המשנה ואומרת, זוהי הדוגמה למחלוקת שלא לשם שמיים. שהכי גרוע זה יכול להיות שאתה עוטף אותה בעטיפה של לשם שמיים. שבעצם המיניים מאחורה הם הכי שלא לשם שמיים. לשם מי? לשם שלך.
לא לשם שמיים. לכן, זוהי המחלוקת הכי גרועה שיכולה להיות. שבן אדם עוטף את התומעה בהצטלה של קדושה. למה קנו הכהנים הגדולים האלה את הכהונה? בשביל מה? רצו להתקרב לקדוש ברוך הוא? נו, מה נראה לכם? רצו להתקרב לקדוש ברוך הוא בשביל זה שנמו כסף על כהונה גדולה שהם לא מתאים להיות כהנים גדולים? רצו כבוד. זה הכל. וחשוב להבין, קדושה לא מתחברת עם זה. אין חיה כזה. קדוש זה כמו שלמות. מה זה שלמות? מה זה שלום? שלום זה להשלים אחד את השני. זה שלום. זה שלמות. עושה שלום עם רומא ועושה שלום עלינו. מה זה שלום? שלום זה שכל אחד נותן לשני, משלים את השני. אז יש שלום. זה לא סתם אותו שורש. שלום, שלמות, להשלים. זה אותו דבר, זה אותה חיה. אם אנחנו לא נשלים אחד את השני, יש שלום? לא, אם אנחנו נתחרר אחד בשני, יש שלום? יהיה מחלוקת. כדי שיהיה שלום, אנחנו צריכים להשלים אחד עם השני. כל אחד עושה את התפקיד שלו. ואז כל העדה כולם קדושים. שכל אחד ואחד עושה את התפקיד שלו האישי, אז אנחנו קדושים. לוי, שוער, שהלך ועשה תפקיד של מנגן, מנגן שעשה תפקיד של שוער, חייב מיטה. בין הלוויים. כהן שעשה עבודה של לוי, אור החיים קודם מביא דיון שלם, אם הוא חייב מיטה או לא. ולכאורה הוא כאילו עושה ג'וב שהוא פחות קדוש מהג'וב שלו. אבל זה לא ג'וב שלו. אם זה לא ג'וב שלו, חייב מיטה. מה קורח רוצה? אתה לוי, מה אתה רוצה להיות כהן? חייב מיטה. 250 איש, מה אתם רוצים להיות כהנים? חייב מיטה. הלכה פשוטה. למה? תראו מה שקורה. למחרת קמים העדה ואומרים, אתם עמיתם את עם השם. ככה אומרים להם, צודקים או לא צודקים? צודקים? הרי מה הם רואים? הם רואים, תחשבו לעצמכם, תיקחו עכשיו, כל הרבנים שאתם מכירים, תאספו 250 רבנים. הכי גדולים שיש. והם יבואו ויגידו לכם, אנחנו נגד, יקרו את גדול הדור, הם נגדו. מה יעבור לכם בראש? מי צודק? 250 צדיקים באים נגד האחד? זאת אומרת שמי צודק? הרוב קובע. וזה מה שחושבים עם ישראל. אומרים, אתה משה רבינו, אתה הרגת אותה. אם אתה באמת כל כך צדיק, איזה בחינה עשית להם? של כתורת? הרי ידעת מה יקרה. אז למה לעשות להם בחינה כזאת אכזרית? תבחון אותם בצורה אחרת. צודקים או לא צודקים? צודקים, לכאורה. אבל זה בדיוק העניין. מה היה ממרגלים שבוע שעבר? באו, לכלכו על הארץ. בלגן שלהם, הקדוש ברוך הוא, אין בעיה, אתם לא נכנסים, 40 שנה במדבר. למחרת קמים אנשים, אומרים, אנחנו עולים, התחרטנו, אנחנו עושים תשובה. מה אומר למשה רבינו? אל תעלו. מה הם עושים? עולים. לכאורה, קדושים וטהורים. הם עושים מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות. אתמול אמר להיכנס. מה הבעיה? למה הם מתים? אתמול אמר לכם להיכנס, היום מה אמר לכם? זה לא הקדושה של ארץ ישראל. זה הקדושה של לשמוע בכל השם. אנחנו עושים מה שקדוש ברוך הוא רוצה, לא מה שאנחנו רוצים. כי כשאנחנו בתוך המשוואה, זה קורח ועדתו. זה לא קדושה. זה בדיוק מה שקורה כאן. וזה בדיוק מה שקרה עם אותם אלה שרצו לעלות למחורה. אומר להם, ארון השם לא איתכם, אתם לא יכולים, לא תצליחו. אל תעלו. אומר להם ראשי רבינו, בוקר ויודע השם את אשר לו. ותקרו ויקריב, אל תהיו כאן. יש לכם לילה שלם לישון על זה, תחשבו, אל תקומו בבוקר, אל תבואו לכאן. מה הם עושים? באים. אז משה רבינו השם. אבל העם לא קולט מה שהולך כאן. עושים עוד טסט. מטות. והמטה של לוי פורח, ודרך אגב שמו אותו באמצע ולא בצד, יש לבוא ויגיד, אולי מכאן קרוב לארון, קרוב לפה, קרוב לשם, עשו... אומרים, מה זה? הקרב וקרב אל השם ימות, מה, נגזרנו למות? באים למשה רבינו, אומר, מה קורה כאן? אנחנו כולנו הולכים למות? ככה הם באים.
ויאמרו בני ישראל אל משה לאמור, אין גוונו, עבדנו, כולנו עבדנו, כל הקרב, הקרב אל משכן השם ימות, האם תמנו לגבוע? כי מה הם רואים? כל הפרשה שלנו, אנשים מנסים להתקרב להשם, ומה קורה להם? מתים. תגיד, מה? מה? מה הולך כאן? אתה יודע מה, מה זה? תמנו לגבוע? מה, אתה רוצה שאנחנו נמות? מה זה, מה הולך כאן? איזה מין דבר זה? זה הכל השורש אותו דבר. לכל אחד יש תפקיד שלו. ברגע שכל אחד עושה את התפקיד שלו, ולא פוזל התפקיד של השני, אז כל העדה כולה קדוש, כולם קדושים. ברגע שאתה פוזל לתפקיד של אחר, זו כבר לא קדושה, זה לא להתקרב להשם, זה טעות. זה לא נקרא להתקרב להשם. להתקרב להשם זה לשמוע בכל השם. זה לא להתקרב לארון הקודש. זה לא לשים שלוש זוגות של תפילין על הראש וחמשת אלפים ציציות. זה לא. זה כן אם זה על פי ציווי השם. אבל אם זה לא על פי ציווי השם, מה פתאום? מישהו יעשה קידוש על שתי חלות ביום כיפור. קידוש השם, נכון? קידוש, הוא עושה קידוש. שקידוש. מישהו יצום בערב יום כיפור. ביום לפני יום כיפור. צדיק, נכון? צדיק. הוא צם יומיים. לא? להפך. אם תאכל בתשיעי ותצום בעשירי, יחשב לך שאכלת יומיים. אומרים להיכנס לארץ, לא נכנסתם? הקדוש ברוך הוא אומר, לא להיכנס, לא נכנסים, אבל זה ארץ הקודש. זה ארץ הקודש ששומעים בכל הקדוש ברוך הוא. אם לא שומעים בכל הקדוש ברוך הוא, זה לא ארץ הקודש. אתה הולך לטמא את הארץ. מסביר, ויאמר השם אל אהרון, אתה ובניך ובית אביך איתך תישאו את אבון המקדש, ואתה ובניך איתך תישאו את אבון כהונתכם, וגם את אחיך מטה לוי שבט אביך אקרב איתך וילבו אליך וישרתוך, אתה ובניך איתך לפני אוהל מועד, ושמור משמרתך ומשמרת האוהל, אך אל כלי הקודש המזבח לא יקרבו ולא ימותו גם הם גם אתם. בעצם הוא נותן כאן רשימה שלמה של מה מותר ומה אסור, כדי לבוא ולהסביר לכולם, תבינו, אתם לא חס ושלום, אין כאן שום מטרה שאף אחד ימות. אבל יש כאן מטרה. יש כאן עם, יש כאן אנשים שבנויים, כל אחד ואחד עם הכוחות שלו, והכישרונות שלו, והתפקיד שלו. זה כמו מכונה, שיש בה הרבה הרבה חלקים. אם אני אקח את אחד החלקים וישים אותו במקום אחר, מה יקרה למכונה? במקרים מסוימים היא תתפוצץ. למה? כי הבורג לא נמצא במקום הנכון. רק אם כל בורג יהיה במקום הנכון, המכונה תעבוד. בורג קטן, בורג גדול, זה לא משנה. כל בורג במקום שלו. ביחד, המכונה עובדת. ככה זה גם עם ישראל, ככה זה העולם כולו. אם אנחנו רוצים שהדברים יעבדו, אז צריך לדעת ולהקפיד שכל אחד ואחד עושה את התפקיד שלו האישי. וכשכל אחד ואחד עושה את התפקיד שלו האישי, ביחד זה מצטרף לכל העדה כולם קדושים. עכשיו לדעת ולהבין, קצת אור במנהרה, ועם זה אנחנו נסיים, כדי שלא לדבר חס ושלום רק רע על עם ישראל בתוך הפרשה שלנו, למרות שהכוונה היא לדבר אלינו, אל כל אחד ואחד מאיתנו, זה לא סיפור, זה פשוט הדרך האנושית של האדם להתמודד עם התאוות שלו. ולדעת ולהבין כמה שזה חמור לרוץ אחרי התאוות, וכמה שצריך להיזהר. זה לא שאנחנו ממחר מלאכים, אבל אנחנו ממחר יכולים להשתדל קצת יותר. מצד שני, עשו כאן תחרות עם המטות. תשימו לב מה קורה. עם ישראל, כך מאיתם מטה מטה לבית אב, מעט כל נשיאים לבית אבותם, 12 מטות, איש את שמו תכתוב על מטהו, ואת שם אהרון תכתוב על מטה לוי, כי מטה אחד לראש בית אבותם. והנחתם בו עם עוד לפני העדות אשר עד לכם שמה, והיה איש אשר הבחר בו, מטהו יפרח, והסיכותי מעלה את תלונות בני ישראל אשר הם מלינים עליכם. אני אראה לכולם חד וחלק מי נבחר. וידבר משה בני ישראל, ויתנו אליו כל נשיאים, מטה לנשיא אחד, מטה לנשיא אחד, לבית אבותם 12 מטות. ומטה אהרון כתוב בפירוש בתוך מטותם. זאת אומרת שלא תחשבו שתם את המטה בקצה ימני או בקצה שמאלי, שאז יגידו, הוא היה קרוב לארון הקודש, בשביל זה הוא פרח. לא, שמו אותו באמצע. זאת אומרת, הכי פחות סיכויים יש לו. וינח משה את המטות לפני השם באוהל מועד, באוהל העדות, סליחה. ואם מחורת ויבוא משה אל אוהל העדות, והנה פרח מטה אהרון לבית לוי, ויצא פרח ויצא ציץ ויגמול שקדים. יש לזה גם הרבה הסברים על מה מדובר כאן. ויוצא משה את כל המטות לפני השם ובני ישראל, ויראו ויקחו איש מטהו. וכאן יש קטע מאוד מעניין. מה זה ויראו ויקחו איש מטהו? אני שמתי מטה, חתיכת עץ. נכשלתי. מה עושה בן אדם שנכשל עם אותו עץ? זורק אותו. מה יש לי את מה שישמע לשמור אותו? אומרים חז"ל שכל אחד ואחד מהנשיאים לקח את המטה ושמר אותו. מה זה שמר אותו? יש את הדברים, תראים, נכנסים לבית, יש ארון עם כל מיני מדליות ופרס ראשון בתחרות הזאת, פסלונים כאלה, מכירים את זה? כל אחד מציג, הנה הבן שלי כאן, אני הצלחתי כאן, אני פרס ראשון כאן, מקום ראשון פה, מקום ראשון שם. ככה לקחו בני ישראל, כל השבטים, שמו את המטה הזה בתוך ארון זכוכית עם פרוז'קטור עליו. מה להזכיר להם? מה הרעיון כאן? על מה הם עמדו שם? מה הם רצו? הם רצו את התפקיד של שבט לוי. מה הכוונה לרצו? רצו, רצו. אחרת לא היו עומדים שם, לא מביאים את המטות. עכשיו, מה זה שבט לוי? שבט לוי אין לו חלק בנחלה בארץ. שבט לוי חי מתרומות ומעשרות. שבט לוי אין לו משלו כלום. שבט לוי, הדבר היחידי שהוא עושה זה לעבוד את השם. רק קדושה. שום דבר חומרי אין לו. את כל החומריות הוא מקבל מאחרים. זה דרך לחיות? אם היהודיה הייתה רוצה שהבן שלה יחיה מנדבות? כן או לא? לא. באים ראשי המטות, הנשיאים, באים ואומרים לשבט שלהם, לבנים שלהם, לנכדים שלהם, אתם רואים את המטה הזה? שתבינו על מה אנחנו נלחמנו. אנחנו נלחמנו כדי להיות קרובים לעבודת השם, והיינו מוכנים לוותר על הכל, על כל החומריות של העולם. על מה אתם נלחמים? על מה אנחנו נלחמים? זאת אומרת, זה כן מקום לגאווה. לראות על מה ראשי השבטים נלחמו, על מה הם נלחמו. כדי להיות שבט לוי, כדי לעבוד את עבודת השם. ובכך היו מפסידים את חלקם בארץ ישראל. והיו צריכים לחיות מתרומות ונדבות ומעשרות. מי היום נלחם על דבר כזה? חצי דקה, תחנון, כולם מבסוטים, לא צריך להגיד. היום, ערב ראש חודש, ראש חודש מנחה. לא צריך להגיד תחנון, וואו, איזה כיף. מה קרה לך? שנזכה באמת עזרת השם, כל אחד ואחד למלות את תפקידו הוא, ולעזור אחד לשני כדי שיהיה השלום והשלמות בינינו, נשלים אחד את השני, וכך נראה שאנחנו למדנו את הלקח הגדול של פרשת קורח.